שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של לשחק עם העובדות. אני כתמיד רחלי וקס, וגם הפעם אני אספר לכם דברים ממש מעניינים ומגניבים שלא ידעתם, ועובדות וסיפורים וכאלה, ונקודת המוצא תהיה משחק קופסה. הפעם נצא מהמשחק Dice Forge, נדבר קצת עליו, על סיפור המסגרת שבו ועל הקונספט הקובייתי המגניב שלו, כרגיל אתם ממש לא צריכים להכיר או לחבב אותו, ואז נדבר בהרחבה רוב הפרק על קוביות. אני אתייחס בעיקר לקוביות משחק, וגם קצת לקוביות שהן לא קוביות משחק, אלא שהן דבר שקיים בעולם, ואפילו מרכיב אותו. בסוף אני אגיד כמובן כמה מילים על מזל. אז יאללה, בלי עיכובים מיותרים, הנה אנחנו מתחילים. אז אני אתחיל מהסבר קצר על המשחק, למי שלא מכיר וגם למי שכן. בדייס פורג' אנחנו משחקים גיבורים שהוזמנו להתחרות לפני האלים, כשהמנצח או המנצחת יוכלו להצטרף אל העולם השמימי ולהיות חצאי אלים בעצמם. בדרך נכונו לנו אתגרים שונים, הרחק מעולמם של בני התמותה על איים שמימים, וכדי להצליח בהם אנחנו צריכים לתת מנחות לאלים. אנחנו נותנים לאלים רסיסי שמש אדומים כאלה ורסיסי ירח כחולים כאלה. הכלי המשמעותי שלנו במשחק הוא שתי הקוביות שלנו. אנחנו מטילים אותן לפני כל תור של כל שחקן, לא רק לפני התור שלנו, ואנחנו מקבלים את מה שיוצא בקוביה, ברכות מהאלים, Divine Blessings. אנחנו מקבלים מהקוביה את רסיסי השמש או הירח, או זהב כדי לקנות דברים, או glory points שהן נקודות ניצחון, וזה החלק בעצם המיוחד במשחק. הפאות של הקוביות, כלומר ששת הצדדים השונים שלהן, הפאות האלה יכולות להתחלף, כלומר אפשר לשנות את מה שמופיע על הקוביה עצמה. אנחנו מתחילים את המשחק עם קוביות פשוטות יחסית, שיכולות לתת לנו קצת, ולאורך המשחק אנחנו קונים ומשיגים פאות חדשות לקוביה, שנותנות יותר מכל המשאבים השונים, או כל מיני הטבות כאלה ואחרות. וזה הקטע המגניב, אנחנו בעצם מוציאים את הפאות שבקוביה פיזית, ומחליפים אותן באלה שקנינו. אנחנו משדרגים את הקוביות, וככה אנחנו יכולים להשיג יותר במשחק. Dice Forge הוא משחק יחסית לא מורכב במיוחד, והוא גם לא ארוך מאוד, הוא לוקח בערך חצי שעה. כמו שהבנתם, זה משחק שמבוסס על קוביה. אז כביכול היה אפשר לחשוב שיהיה בו אלמנט משמעותי של מזל, ואין ספק שיש בו קצת מזל, אבל ממש לא רק, כי בסופו של דבר אנחנו בונים את הקוביה בעצמנו, לפי האסטרטגיה שלנו, ואם עשינו את זה טוב, אז יש סיכוי גבוה יותר שנקבל דברים נחמדים. אולי זה לא יודעת, מסר לחיים. סיפרתי לכם על המשחק, בואו נדבר קצת על הכלי שהוא סובב סביבו, על הפואנטה שלו, על הקוביה. כולנו מכירים קוביות משחק, שהכי נפוצה ומוכרת היא כמובן זו שיש לה שש פאות, כלומר שישה צדדים, שש אפשרויות שונות למה שיכול לצאת בה, ושעל כל פאה יש מספר שונה של נקודות, מ-1 עד 6. הקוביה הבסיסית והמאוד מוכרת הזו משמשת באמת לאין ספור משחקים שונים. זה מעניין לדעת אגב שפאות מנוגדות בקוביה הזו תמיד ישלימו לשבע. כלומר, אם הצד של הקוביה שפונה כלפי מעלה מראה 3 למשל, הצד שפונה כלפי מטה, לשולחן נגיד, הצד ההפוך, הוא יראה 4. כי 3 ועוד 4 שווה 7. אם הפאה העליונה היא 1, התחתונה תהיה 6. 1 ועוד 6 שווה 7 וכולי. זה סתם משהו נחמד שאולי לא שמתם לב אליו. עכשיו, קוביות, על הצורות והגרסאות השונות שלהן, קוביות הן דבר מאוד עתיק, באמת מאוד עתיק. הוא עתיק יותר מההיסטוריה הכתובה עצמה. סיריוסלי. ולמעשה, לא יודעים בוודאות מה המקור של הקוביות. יש סברה שלפיה הן נוצרו בהמשך למנהג שהיה לחזות את העתיד על ידי עצם קרסול של בעלי חיים עם פרסה, שזו עצם שקצת אולי דומה איכשהו לקוביה. השתמשו בצורות שונות של קוביות במשחקים עתיקים מאוד. בסקוטלנד למשל מצאו שתי קוביות שעשויות מעצם ושמתוארכות למתישהו בין 2400 ל-3100 לפני הספירה. על הקוביות האלה יש בין השאר גם נקודות כאלה. הן בהחלט מזכירות את הקוביות שאנחנו מכירים מהיום, מ-5,000 שנה מאוחר יותר. על הפאות של הקוביות עם 6 פאות, אין תמיד את הנקודות האלה שמייצגות מספרים. בטח יצא לכם להתקל פה ושם. יש המון סוגים של קוביות בעיצובים אחרים. יש למשל קוביות של פוקר, שהציורים על הפאות שלהן הם מייצגים קלפים שונים. אבל מעבר לזה, קוביות גם ממש לא חייבות להיות בצורת קובייה, אתם יודעים. יש קוביות שהן נקראות עדיין קוביות, אבל הן בכלל בצורת פירמידה. ויש קוביות שהן עם 6 פאות, אבל הפאות האלה לא זהות, ככה שהן נראות כאילו מישהו קצת מאח אותן ביצור, ויש קוביות עגולות, וקוביות עם 8 פאות, או 12, או 20, וכמו שאני משארת שחלק לא קטן מהמזינים שלי יודעים, בכל זאת אני מניחה שיש כאן אחוז גיקים לא מבוטל בין כל האנשים שאינם גיקים שמאזינים לי, קוביות שמספר הפאות שלהן שונה מ-6, כמו שאמרתי, 8, 12 וכולי, הקוביות האלה משמשות בעיקר במשחקי תפקידים, כמו D&D, מבוכים ודרקונים. במשחקים האלה, שבהם השחקנים כאילו יוצאים להרפתקה דמיונית, הקובייה סוג של משחקת את תפקיד הגורל או המזל, שזה משהו שכמו במציאות, גם כאן זה מתווסף ליכולות שיש לכל דמות. אז נאמר שנתקלת במפלצת. את נלחמת בה. האם את מצליחה להביס אותה? ובכן, תטילי קובייה ותגלי. ויש גם קוביות עם יותר מ-20 פאות. למשל כזו עם לא פחות מ-100 פאות, שגם בה משתמשים לפעמים במשחקי תפקידים. היא די מגניבה, האמת. היא נראית בתכלס יותר כמו כדור קטן מאשר כמו קובייה, אבל היא לא נוחה במיוחד, היא לא כל כך יציבה. לרוב במקרים שצריך בהם 100 אפשרויות, למשל כשרוצים לקבוע במשחק תפקידים באופן אקראי משהו שקשור לאחוזים, מ-1 עד 100, לרוב במקרים כאלה השתמשו בשתי קוביות של 10 פשוט. ויש גם קובייה של 120 פאות. זו הכי גדולה שאני מצאתי, מבחינת מספר הפאות, ייתכן שיש יותר, אבל 120 זה די הרבה. וכאן גם מי שפיתחו אותם מודיעים שהיא חסרת תועלת, אפילו שהיא לא כזה זולה יחסית לקוביה קטנה, היא עולה סדר גודל של $15 לקוביה בודדת, זה כמעט 50 שקל לקוביה. עיצבו אותה מתמטיקאים, כמובן, וזה היה בשבילם אתגר ממש לא פשוט, לדחוס 120 פאות על קוביה אחת. יש עליה בעצם מבחינת סידור 12 מוקדים כאלה, שבכל אחד מהם יש 10 מספרים, שמסודרים במין טבעת תלת-ממדית כזאת סביב איפה שיש מספרים הספציפי הזה. למי שתוהה לצורה הגיאומטרית התלת-ממדית הזו, שיש לה 120 פאות, יש שם, כמובן, כמו שיש שמות לצורות כמו קובייה ופירמידה וגליל וחרוט. השם הגיאומטרי של הצורה הזאת הוא, ואני לא הולכת לגלות לכם כמה טייקים זה ייקח לי עד שאני אצליח להגיד את זה נכון, השם הוא דיסדיאקיס טריאקונטהדרון. נראה לי שאמרתי את זה לא רע. ואם אין לכם שום סיבה אמיתית להטיל קובייה עם 120 פאות, תמיד אפשר גם סתם בשביל הכיף לסובב אותה כמו סביבון. ובכל זאת, הצורה הנפוצה ביותר של קוביות משחק היא, ובכן, של קוביה. 6 פאות, כולן בצורת ריבוע, מאוד סימטרי. וזו צורה ששימושית גם לדברים אחרים. כולם מכירים את הקוביה ההונגרית. הצורה הנפוצה שלה היא של קוביה, שכל פאה שלה מחולקת ל3 שורות ו3 טורים של ריבועים, כלומר ל9 ריבועים בסך הכל. כמובן שגם לקוביה ההונגרית יש מלא גרסאות שונות. יש גרסאות עם מספר אחר של ריבועים על כל פאה, אם זה 2 על 2 או 5 על 5 או 13 על 13, כלומר 169 ריבועים על כל פאה ופאה. זו קובייה גדולה. יש קוביות הונגריות בעיצובים שונים, כמו קוביית ברייל לעברים. וכמו לקוביית המשחק, גם לקובייה ההונגרית יש גרסאות לא קובייתיות בכלל, כמו המגה מינקס, שהיא למעשה דודקה הדרון, או טרייסרון בעברית, שזו צורה תלת-מימדית עם 12 פאות. מספר המצבים השונים שהמגה-מינקס הזו יכולה להיות בהם, כלומר, מספר האפשרויות השונות של הסידורים של כל הפאות השונות, עומד על, הנה עוד מילה מסובכת, איזה כיף לנו היום, הוא עומד על בערך 101 אנוויג'ינטיליון, שזה בעצם יותר מ-1 עם 68 אפסים, שזה לא מעט. לשם השוואה, זה פי יותר מ-2.48 אפסים יותר מאשר מספר המצבים האפשריים השונים בקוביה הונגרית סטנדרטית. אני לא יודעת, אני עדיין מקווה להצליח מתישהו לפתור קוביה הונגרית סטנדרטית בלי עזרה מיוטיוב. ומסתבר שהצורה הנוחה הזאת של קוביה, שיכולה לראות לנו מלאכותית, בהחלט קיימת גם בטבע, בהקשרים שונים. ככה למשל אפלטון, במאה החמישית לפני הספירה, הוא האמין בתיאוריה שרווחה אז, שלפיה כל מה שבעולם מורכב מארבעה יסודות, אדמה, אוויר, מים ואש. והוא טען שכל מה שאדמה מורכב בבסיס שלו מקוביות. זו נראתה לו כמו הצורה התלת-מימדית הכי יציבה, ולכן היא התאימה ליסוד היציב, לאדמה. מה שמעניין זה שהוא לא טעה. במחקר שהתפרסם ב-2020, שאני אשים אליו לינק באתר של רחל יוסה דברים מאוחר יותר, במחקר זה התגלה שבממוצע הצורה של כל הסלעים שעל פני כדור הארץ היא קוביה. בעצם כשסלעים נשברים, שזה קורה כל הזמן ממיליון סיבות שונות, טבעיות ולא טבעיות, כשזה קורה אז הסלעים אמנם נשברים לצורות שונות ומשונות, אבל אם ניקח את כל הצורות האלה, ונעשה ממוצע שלהן, נקבל קוביה. אז אנחנו לא יכולים לדבר על קוביות בלי לדבר לפחות קצת על מזל. כשאנחנו מטילים פעם אחת קוביית משחק רגילה, כזאת עם מספרים מ-1 עד 6, הסיכוי לקבל כל אחד מהמספרים הוא 1 ל-6, שישית. זאת בהנחה שהקובייה היא מה שנקרא הוגנת, כלומר המסה שלה מחולקת באופן שווה בכל הקובייה. זה בניגוד לקובייה מזויפת, שבה חלק מהפאות כבדות יותר ואחרות קלות יותר, שזו קובייה שמשתמשים בה כדי לרמות. כשאנחנו מטילים שתי קוביות הוגנות, נכנס גם העניין של הקומבינציות, כמו בסושי, רק לא. אנחנו יכולים לקבל מספרים שנעים בין 2, אם יצא לנו קוביות של 1 ו... 1, זה יוצא 2 ביחד, ככה לפחות לימדו אותי ביסודי, ועד 12, אם יצא לנו בקוביות 6 ו-6. כאן הסיכוי לקבל מספר מסוים כבר לא זהה לסיכוי לקבל כל אחד מהמספרים האחרים. כדי לקבל 11 למשל, צריך שבקוביה א' יצא לנו 5, ובקוביה ב' יצא לנו 6, או שבקוביה א' יצא לנו 6 ובקוביה ב' יצא לנו 5. ככה שיש לנו שתי אפשרויות לזה, יש שני מקרים שבהם זה קורה. כדי לקבל למשל 7, לעומת זאת, אנחנו צריכים שתצא לנו אחת מ-6 קומבינציות אפשריות של שתי הקוביות, או 1 ו-6, או 6 ו-1, או 2 ו-5, או 5 ו-2, או 3 ו-4, או 4 ו-3. כלומר, הסיכוי לקבל 7 הוא הרבה יותר גבוה, כי בעצם יש יותר מקרים שבהם זה קורה. אתם מכירים את זה טוב אם אתם משחקים קטן, המשחק שעליו דיברתי אי אז לפני שנים רבות בפרק הראשון של הפודקאסט. בקטן, המקומות שהכי כדאי לבנות בהם, הם הרבה פעמים אלה שמזכים אותנו במשאבים, אם הסכום של שתי הקוביות שמטילים הוא 6 או 8. אלה מספרים שיוצאים הרבה, ולכן הם מופיעים על לוח בגדול ובאדום. ככל שפחות סביר שמספר מסוים יצא בקוביות, הוא כתוב על הלוח של קטן יותר בקטן. אז אפשר לדבר פה על סטטיסטיקה, שזו מילה גדולה ומפחידה. וסטטיסטיקה היא רלוונטית בעיקר כשמטילים קובייה המון פעמים. אם תטילו קובייה אינסוף פעמים, יצא לכם 3 בדיוק בשישית מהמקרים. אבל זה לא ממש אפשרי להטיל קובייה אינסוף פעמים. ותיאורטית, בהחלט יכול להיות שתטילו את הקובייה שלכם בדייס פורג' פעם אחת, או 5 פעמים, או 10 פעמים, ובכל הפעמים האלה היא תנחת דווקא על הפאה שלא הספקתם לשדרג, שנותנת לכם זהב אחד, אפילו שאתם לא צריכים כבר שום זהב, ואתם באמת צריכים קצת מהרסיסי שמש האדומים האלה, באמת. וזה כי יש כאן אקראיות, מזל. המילה מזל מגיעה מהמילה האקדית מזאטום, שהפירוש שלה הוא מקום של כוכב. מה שמתקשר לאמונה העממית שהמיקומים של הכוכבים השונים בשמיים משפיעים על הגורל שלנו, שזו אמונה שמתבטאת כידוע באסטרולוגיה, בגלגל המזלות. אבל העיסוק במזל ממש לא נגמר במדור ההורוסקופ בעיתון. מזל מסובב את העולם. מזל הוא חוסר השליטה, שזה הפחד הכי גדול שלנו. הוא מה שאנשים מכל הדתות ואמונות מתפללים ועושים תקסים כדי לשנות. הוא מה שאנחנו לובשים את חולצת המזל שלנו בגללו כשהקבוצה שלנו משחקת. הוא מה שאנחנו ממלאים לוטו כי אנחנו מקווים שיהיה לנו קצת ממנו, למרות שזו החלטה לא חכמה לפי כל הסטטיסטיקות. בזכות המזל אנחנו מכירים פתאום את אהבת חיינו במקולת. בזכותו יש לנו פתאום יום יפה באמצע תקופה גשומה, בדיוק ששבת ואנחנו יכולים לצאת לטייל סוף סוף. בזכותו הקובייה בדייספורג' נוחתת על הפאה האחת שיש לנו של השני רסיסי ירח, בדיוק שזה מה שחסר לנו כדי לנצח את ההידרה ולקבל 26 נקודות. וכשהמזל הוא פחות טוב, הוא מזמן לנו מחלות שנראות כל כך אקראיות, ומוות בטרם עת, והפסד במשחקי קופסה. כשאיינשטיין כתב את הציטוט המפורסם שלו שאלוהים לא משחק בקוביות, הוא דיבר על תורת הקוונטים, שהיא כוללת המון אקראיות. לפי תורת הקוונטים, אם אנחנו מסתכלים למשל על האלקטרונים שבאטום, עד שלא נבדוק איפה אלקטרון ספציפי נמצא, הוא יכול תיאורטית להיות בכל מקום שהוא ביקום. אין שום חוק שמכתיב בוודאות איפה הוא יהיה. יש רק סטטיסטיקה שלפיה סביר יותר שהוא יהיה במקומות מסוימים מאשר באחרים. זה לא נראה לאיינשטיין הגיוני שיש כזו אקראיות בבסיס של העולם. הוא חשב שיש חוק, בסיסי יותר, שמכתיב הכל לרמה ודאית, שנוכל לחזות באמצעותו הכל באופן מדויק, ושאנחנו פשוט לא מכירים אותו. אבל בינתיים לא מצאנו שום חוק כזה. ואיינשטיין כנראה טעה בדבר הספציפי הזה. אז אולי לפעמים אלוהים משחק בקוביות, או שהאלים משחקים בקוביות במקרה של דייספורג' או מפלצת הספגטי המעופפת. בכל מקרה, נראה לי שכל עוד יש בעולם משחקי קופסה ומשחקי תפקידים וקזינואים וסתם הטלות גורל כאלה ואחרות, אנחנו, בני האדם, נמשיך ונשחק בקוביות משחק עוד הרבה מאוד שנים. אז עד כאן הפרק התשיעי של לשחק עם העובדות. אני רוב הסיכויים רחלי וקס, אתם יודעים שום דבר לא ודאי לגמרי. אני מזמינה אתכם לעשות סאבסקרייב, פולו וכו' לפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים שלכם, כדי שלא תזכו לתרוח הרבה כדי לדעת מתי הפרק הבא. ומאותו סיבה גם לעשות לייק בפייסבוק לרחלי עושה דברים, ולהיכנס לאתר של רחלי עושה דברים שהוא בגוגל, וגם ברחלי.me, rachelie.me. אני אעלה לשם קצת אחרי שהפרק יעלה, גם קצת חומר בונוס. תמונות וכאלה של הקוביות המגניבות שדיברתי עליהן, ולינקים אליהן, ולינק למחקר של הקוביות והסלעים שהזכרתי. אם עשיתי לכם חשק לנסות ולשחק דייספורג', אז יש לינק לאיביי בתיאור הפרק. בחודש הבא אני אהיה כאן עם עוד משחק קופסה ועוד עולם תוכן מרתק, והפעם ניסע למקומות חדשים מעבר לאוקיינוס ונראה מה נגלה שם. ולא, אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז עד הפעם הבאה, תודה שהקשבתם, מקווה שנהנתם, מוזמנים תמיד. צ'או צ'או ולהתראות.